אנחנו בפרק ה', פסקה וו אחת. לא יודע אם בספרים הלבנים יש אותה. יש? כוכבית. תשובה קדמה לעולם. ולפיכך היא יסוד העולם. כותרת שהיא גם סוג של תמצית להבנת הפסקה. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. אני קורא את כל הפסקה ברצף ואז חוזר. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה. ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וביטול עצם טבעיותם של החיים כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, אם ננסה לפתור את זה באופן הזה, זה עצמו היוחטא היותר גדול, שנאמר, וכיפר עליו, לא מחטאו, אלא מאשר חטא על הנפש, על ידי הצום. על כן, יש פתרון אחר. התשובה מתקנת את הקלקול, מחזירה את העולם ואת החיים למקורו, לא על ידי ביטול עצם טבעיותם של החיים, אלא דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון, עולם החירות. כאן כתוב שיסוד עצמיותם העליון של החיים זה עולם החירות. עולם החירות הוזכר כבר בפסקה ה', שמי שתקוע בדעה אחת, חולה במחלה באה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה, להעיר בעוצם חילה. ופה נאמר דבר יותר מקיף, שהתשובה מתקנת את הקלקול והעולם, דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון של החיים, שהוא עולם החירות. ועל שם כך מכנים שם השם אלוהים חיים דווקא. פותחת הפסקה הזאת ציטוט, מקור מגמרא בפסחים שהיא מופיעה, האמירה שלה מופיעה גם בראשית רבה, זה שהתשובה קדמה לעולם. המושגים שהרגילים שלנו בדרך כלל קדמה לעולם, זה נתפס כקדימה כרונולוגית, כמשהו כאילו בסדר הזמנים. ככה אנחנו בדרך כלל מבינים את זה. אבל המשמעות כאן היא אחרת. היא לא יכולה להיות גם כרונולוגית, אבל האמירה כאן היא יותר אמירה מהותית. לכן היא דומה לפסקה של הפתיחה של פרק ו', שהיא לא עוסקת בזמן, אלא דווקא כאילו במקום. ממעמקים באה התשובה. המקור של התשובה בחיים שלנו, בנפש שלנו, זה מקום שמכונה מעמקים. מעומק גדול, אני מוסיף כל כך כזה, שהנפש היחידית האישית שלנו על חטאיה, תכונותיה, אישיותה, צלחותיה, כישלונותיה, היא לגביו היא לא חטיבה בפני עצמה. שימו לב למושג שחוזר גם בפסקה שלנו, אלא המשך. המשך כמו המשכה, אלא המשך, זרם מהגדולה הווייתית הכללית. הרצון של התשובה, כפי שהוא מופיע אצלנו, הוא נוגע ברצון העולמי, זאת אומרת ברצון שמחיה את העולם, ולא סתם אלא במקורו העליון. מקורו העליון הזה, המעמקים האלה, זה מה שמקביל לקדמה לעולם, זה מה שקודם לעולם. זאת אומרת, הקדימה היא לא קדימה בזמן, היא גם לא קדימה במקום, נקרא לזה בלשון קצת ציורית, היא קדימה בהוויה, בהוויית החיים. לפני הנפש שלנו, לפני החטאים, לפני הכישלונות, לפני ההצלחות גם, יש מקום הרבה יותר עמוק, יש רובד לחיים הרבה הרבה יותר עליון, שזה התשובה. אסביר את זה במילים, שקשרו את זה לנושא הפרק, ואז ניכנס לתוך ה... לתוך הכתוב. אנחנו רגילים לחשוב על העולם באופן כזה שאדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. נכון? שם היה לפני העולם, ואז באיזה שלב הוא החליט לברוא עולם, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים גם בשיעורים אחרים, הוא ברא, ברא מלשון בר, הוא יצר עולם שהוא כאילו בר חוץ ממנו, נתן לו מציאות בפני עצמה, והעולם הזה קשור אליו, חי ממנו, מתחיה ממנו, אבל הוא כאילו יש לו בחירה חופשית, הוא בר מהשם, שם ברא אותו. בסדר? ברגע שיש עולם נברא, יש בחירה חופשית, אז יש גם זכויות ויש חטאים. טבעה של, טבעה של החיים המוגבלים וטבעה של הבחירה החופשית. כשאנחנו אומרים שהתשובה קדמה לעולם, אנחנו אומרים שעוד לפני שהשם ברא את העולם, הוא ברא את התשובה. בסדר? בעולם השם נעלם. כדי שיהיה עולם, השם צריך להעלים את עצמו כביכול. צריך לצמצם את הופעתו, כדי שיוכלו להיות נבראים שיש להם בחירה, כי אם השם מופיע בכל כוחו, כמו לדוגמה בעולם המלאכים, אז אין בחירה. למלאכים אין בחירה, למה? כי הנוכחות האלוקית במציאות חייהם היא כל כך מלאה, היא כל כך עוצמתית, היא כל כך כוללת, שלא יכול להיות בחירה פשוט. כדי שלנו תהיה בחירה חופשית, צריך להוציא אותנו בר כביכול מהעולם האלוקי. צריך להרחיק אותנו מהשם. בסדר? אבל לפני שהשם ירחיק אותנו, בסדר? לפני שהשם ירחיק אותנו ונתן לנו קיום כבני אדם בעלי בחירה, לפני שהשם בכלל ברא את העולם, זאת אומרת ברא העולם חסר, תשובה קדמה לעולם. הוא ברא את התשובה. הוא ברא את הטבע, זה יהיה הנושא של הפסקה, את הטבע של המציאות לשוב אליו. זאת התשובה. התשובה הוא הטבע הפועם של המציאות לשוב תמיד למקור שלה. תשובה זה לא פתרון שלך על החטאים שלך. היא לא מושג של עולם החטא או הכפרה. תשובה זה כוח במציאות, זה למדנו כבר בסעיפים ג' ד' קצת בה. בסעיפים א' ב' למדנו שהתשובה היא טבעית. בסעיפים ג' ד' וקצת בה למדנו שהיא כוח דוחף במציאות, התפתחות, השתלמות וכן הלאה וכן הלאה. שם אנחנו לומדים משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר סודי, הרבה יותר עמוק. התשובה זה המציאות הראשונה שהשם ברא. זה המציאות הראשונה שהשם ברא. זה הדחף המציאות לשוב למקור שלה. זה השם ברא לפני שהוא ברא בכלל מציאות. זה משמעות הביטוי, תשובה קדמה לעולם. לא בזמן, גם לא במקום, במהות, בהוויה. בסדר? כדי שהעולם לא יתקלה או יתרחק מהשם באופן, הוא קודם כל יסד את הטבע הזה שהכל שב למקור שלו, שהכל שב לשלמות, שהכל שואף להתחבר אל השם. מי שהיה בחתונה של לוגר ושמע מה דיברתי, אז זה מה שדיברתי. מי היה? שמעת? הבנת? יש הקלטות. אה? נגינה ברקע. הם היו כל כך מבועלים שהם לא העיזו לנגן בין הברכות. בהתחלה. לא כל, לא כל, אתה צריך להבין ולא כל אומרים לך. בסדר? אנחנו אומרים, שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצליחה בגן עדן, כאילו גן עדן זה אצל הנוצרים בכלל, כי הם השם רחם עליהם. או לא, לא יודע, תלוי מה החליטו הרבנים, אני לא יודע, זה לא החלטות אצלנו. אבל הגן עדן שלהם זה באמת, זה נוסטלגיה, זה כאילו, זה רצון לחזור לגן העדן האבוד, כאילו כל החיים הם נוסטלגיה של צער, על איזה גן עדן שחמק לנו מהידיים, כי חטא הקדמון אכל אותנו, אנחנו לא מחפשים לחזור לגן, אנחנו בונים את העדן. כמו שאנחנו אומרים ביאיך סוף, אנחנו בונים את העדן העתידי. לרב יש חלק שני באורות הקודש שהרב הנזיר קרא לו עדן העתיד. אנחנו בונים את העדן העתידי פה, כאן. זה ולכן מה שאנחנו מתכתבים איתו זה לא גן עדן. אנחנו אומרים, שמח, תשמח, כמו ששימחת אז, אבל באמת הכל הוא בנוי על משהו שהוא קודם גם לגן עדן, משהו קודם בכלל אפילו לעולם. זה המושג של התשובה. תראו שהרב באופן עקבי הוא שולף את התשובה מלהיות תיקון לחטא הפרטי של האדם שנכשל, ומזהה אותו סעיפים ג' עד ה' ככוח הדוחף של התפתחות המציאות, וכאן הוא הלך צעד עוד יותר עמוק, ואמר כהוויית החיים שהשם ברא עוד לפני שהוא ברא את המציאות החסרה. זה המשפט הפתיחה, התשובה קדמה לעולם. עוד לפני שנברא העולם המצומצם, המוגבל, עם בחירתו וחטאיו, עוד לפני שנבראו הנבראים המוגבלים, השם ברא במציאות קודם כל לטבע, את הטבע שכל מה שיברא תמיד יהיה קשור אליו ותמיד ישוב אליו, ותמיד ישאף לחזור ולהתחבר למקור שלו. כן. במובן מסוים כן. כן. במובן מסוים כן. זה שהשם לא שם את זה ראשון, זה אומר שגם כשהנבראים יהיה להם בחירה, אבל תמיד הם נשארים מחוברים להשם. יותר מזה, גם כשהם מממשים את הבחירה שלהם באופן שלילי, תמיד הם מחוברים למקום. אתה מכיר את זה מהחיים, אתה גם אם תעשה את השטויות הכי גדולות, אתה תמיד ילד של אמא שלך. תמיד אמא תאהב אותך. אתה תמיד ילד של אמא שלך. לפעמים זה מעיק עליך, לפעמים זה משמח אותך, לפעמים זה תמיד אותו דבר. אמא שלך זה השכינה. בסדר? שכינה, המקור שלה באינסוף ברוך הוא. כן. זה לא משחק מחור, אבל זה כן הגדרת מציאות, שגם כשהשם נותן בחירה לנבראים, גם כשהשם מעלים את עצמו בעולם כדי שלנבראים תהיה בחירה, אבל הוא לא יתנתק מהם, הוא תמיד מחובר להם, תמיד מחיה אותם, ותמיד תכונת החיים שלהם לשוב למקור שלהם. כן. זה המשמעות שתשובה קדמה לעולם, תשובה קדמה להיעלם. טבע השיבה אל המקור קודם, מקורי יותר, זה הכוונה קודם, מקורי יותר, שורשי יותר, טבעי יותר לחיים, מההיעלמות שהשם נעלם בנבראים ונתן להם עכשיו את הבחירה. הבחירה זה תכונה שלנו, זה טבע שלנו, יש לנו טבע יותר עמוק, תשובה, לשוב למקור, להתחבר למקור שלנו, גם אם הבחירה שלנו נוכל לכל מיני פינות. לכן אמרתי, זה לא קדימה כרונולוגית, זה קדימה מהותית, זה קדימה בהוויית החיים. מהו טבע החיים היותר יסודי שלנו? בסדר? מה טבע החיים היותר שורשי שלנו? אם הייתם מבינים את עומק החידוש הזה, הייתם עולים על השולחנות וקופצים פה. כי זה היסוד של כל מה שאנחנו רואים, שאין ייאוש, ותמיד יש תיקון. ושלא משנה מה עברת, מה חווית, מה נכשלת, מה נפלת, לא בגלל שמישהו נתן לך איזו סיסמה פסיכולוגית, אלא כי זה טבע המציאות, זה טבע החיים, זה מהות החיים, שהם חיים מהשם ושווים אליו כל הזמן. ולכן הרב מוסיף משפט, ולפיכך היא, מי זה היא?
התשובה.
התשובה היא יסוד העולם. היסוד זה הצינור שמביא את החיים לעולם. יש המון מדרגות רוחניות מאוד 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 עליונות. יסוד העולם זה גם יסוד במובן של, כמו יסוד של בניין, על מה העולם יושב, אבל יותר עמוק זה מתכוון לומר מאיפה העולם מקבל את החיים שלו. זה יסוד. כך יסוד העולם, היא הצינור, היא המדרגה, היא הקומת חיים שממנה העולם מקבל את החיים שלו. אפשר. אבל זה אומר יותר, שם זה עומד במובן שזה יסוד, פה זה משם אתה מקבל את החיים שלך. זה המילה, לשם המילה יסוד מכוונת תמיד. שזה יסוד העולם, זה הצינור שדרכו אתה מקבל את החיים שלך. באחת הפסקאות בהמשך הרב יקרא לזה, התשובה היא חידוש החיים. מעט מאוד פסקאות באורות התשובה שהרב כאילו אומר, התשובה היא, כאילו מגדיר אותה. הרב גם כשהוא מגדיר הוא לא מגדיר. בסדר? על אף שיש מילון הראייה, שזה כל הגדרות, בתוך הרב עצמו. בסדר? אבל יש לו, מספיק עד. התשובה היא חידוש החיים, ככה. זה מה שהחיים, בגלל שתבועה בהם, הדחיפה המתמדת, לשוב אל השם, לשוב למקור, הם כל הזמן מתחדשים.
מביא את כולם לעשות את כל מה שהם עושים,
נכון, ג' נכון, ג' וד' אמרו את זה מפורשות, מה שהוספת עם הרע, זה לא כתוב פה, אבל זה כתוב במקומות אחרים, כן, 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 כי הוא חייב להתפתח, הוא חייב להתחדש, הוא חייב לחיות, הוא חייב להביא מהמקור עומק יותר גדול ממה שעכשיו, והעומק הזה באמת שהתשובה קודמת בו לכל המציאות, זה מה שקראתי מבב א', זה עומק גדול כזה שהנפש היחידית האישית היא לא קיימת שם באופן עצמי. זה עומק כל כך גדול שעוד אין פרטיות שם בכלל, עוד אין נפשות פרטיות. זה מקורח מהמעמקים האלה באה התשובה, מהמעמקים האלה באה כוח החיים שמכוחו אנחנו חיים ומחוברים לחיים שבאים מהשם. הרצון של התשובה שלנו נוגע ברצון העולמי במקורו העליון. זה זרם כביר של שטף חיים רצוניים. כיוון שהוא פונה לאיטיב, מיד נחלים שוטפים בכל מלוא היש, נלמד את הפסקה הזאת עוד. כן. מי אמר? אה? לא נכון, נדב אסרה. ציטט חלקית כדי להסתדר עם השאלה שלו. בצלאל שאל את אותה שאלה רק בוורסיה אחרת, כאילו יאנו, הוא אמר המשחק מחור, אתה אומר אפשר לברוח מזה, אפשר לברוח מזה כי אנחנו חיים מהשם, כי אפשר לברוח מהשם, יונה נורא רצה. לא הלך לו. הרב חנני כתב על זה ספר. אני, קודם כל אני מתכתב עם הנחת היסוד שלך, אמרת התשובה זה ישיבה לעצמיות, אני לא מכיר מקור כזה, אני מכיר מקור שאומר פה באות התשובה שהתשובה היא שיבה אל המקוריות. זה כתוב בתתוו יוד. אבל זה כתוב בתור ניסוח, ותוך ניסוח יותר מורכב. זה תת סעיף. זאת אומרת, כיוון, נגיד אותו ככה, כיוון שהתשובה קדמה לעולם, וכיוון שטבע החיים הזה טבע השם בכל המציאות, בעם ישראל, ומתוך זה בתוך נשמה פרטית, אז גם באמת מה שנדרש מהנשמה זה לשוב לעצמיות שלה, כי בעצמיות שלה נמצא הטבע הזה שבו אנחנו עסוקים מה? טבע התשובה שקדמה לעולם. ולכן שמה במקור אין מקום לעצמיות, כי זה הרבה הרבה יותר גדול מהעצמיות שלנו, כי העצמיות שלנו בסוף גם היא מוגבלת. ואם התשובה הייתה קשורה, היא רק הייתה שיבה לעצמיות שלנו, אז היא הייתה גם תקועה במוגבלות שלנו. לכן הרב מקפיד לומר שבאמת יסודה של התשובה ביסודה, התשובה קדמה לעולם. היא גדולה לאין ארוך מכל נשמה פרטית, אפילו מנשמת ישראל, היא גדולה מכל איזה. היא הדבר הראשון שנמצא במציאות בכלל. לא, ומתוך זה היא גם התהליך שעובר על כל אחד ואחד, הפוך. התהליך שעובר על כל אחד ואחד, הוא פוגש אותו במי מדמנה, הוא פוגש אותו בעוד, הוא פוגש אותו אצל פושעים, הוא פוגש אותו באלף ואחד, גם במקומות הכי, את החלקאים והנדכאים, דווקא בגלל שביסודו הוא לא פרטי, אלא הוא כל כך עמוק, הוא כל כך יסודי, הוא כל כך בסיסי, שהוא יפרוץ בחיים באיזשהו מקום, הוא חייב לפרוץ, זה כבר נגזרות שלנו. תשובה קדמה לעולם, ולפיכך היא יסוד העולם. עכשיו הרב מרחיב. כיוון שהתשובה היא יסוד העולם, שלמותם של החיים, החיים באמת יופיעו בצורה שלמה, היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. היא דווקא תהיה כאשר היא מושגת על ידי, לא שאנחנו נלחמים נגד החיים, או כדי להגיע לשלמות החיים אנחנו נלחמים דרך טבע עצמי, אלא על ידי שממשיכים, זה עכשיו הטקסט הפשוט, ממשיכים לגלות את הטבע העצמי שלהם. אבל באמת הרב אומר פה יותר מזה, המילה המשך כאן היא מלשון המשכה. היא על ידי שאנחנו עושים המשכה של הטבע העצמי של החיים. המשכה זה כמו נחל. יש מושג כזה גם בטהרה, במקוואות, שרוצים לטהר מים שאובים, אז עושים להם המשכה. מזרימים אותם על האדמה, וזה מחזיר אותם לטבע המקורי שלהם, שהם כבר לא נחשבים מים שאובים. איך? באמת במקור זה השם עושה את זה, אבל אנחנו עושים את זה. שלמותם של החיים תהיה, דווקא אם נמשיך אותם, נמשיך את ההתגלות שלהם, נמשוך מהמקור את ההתגלות שלהם, דווקא על פי טבעם העצמי שהשם שם בהם. בהמשך יתברר שטבעם העצמי הזה קשור מאוד לתשובה. זאת אומרת, כאשר תהליך של תשובה הוא נלחם נגד הנפש של האדם, נגד החיים שלו, הוא כופה אותו למשהו שהוא לא בא מתוך הטבע העצמי שלו, אז משהו לקוי, משהו לא שלם. שלמות שמושגת לא על ידי שאתה ממשיך לגלות את הטבע העצמי של הנשמה, על ידי זה שאתה ממשיך את הנשמה, נקרא לזה ככה, אז משהו לקוי זה לא שלמות. כמובן צריך להדגיש שהטבע העצמי פה זה לא הרבדים הרדודים של האישיות, אלא הרובד היותר עמוק של הנשמה. זה הרצון שלה לטהרה, לקדושה, לאמת, למשמעות, התשובה.
ההתגלותם פה זה מדובר פה על התגלותם
של החיים,
כן,
של החיים. דווקא עם המשך, המשכת התגלותם של החיים, ועל פי טבעם העצמי. עכשיו הרב מסביר, אתה מפתח את העניין העצמי הזה. כיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, לא בחירי, אז הרי החטא הוא מוכרח מצד זה. ובאמת אנחנו מכירים את זה בחז"ל, אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. לא שמו בנו את הטבע העצמי את זה באופן בחירי, הוא הרבה יותר גדול, הטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הוא מציאות חיים. אם כן, הרי החטא מוכרח, מצד אחד זה טבע מאוד עמוק שלנו, מצד שני, הרי החטא מוכרח ומצד זה, באמת מצינו את חז"ל אומרים, שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כי אם יש מציאות כזאת, זה לא הטבע כמו שאנחנו מכירים אותו פה, זה העולם העליון, זה עולם המלאכים. אז מה האופציה לכן? איך?
טבע במובן של מערכת חוקים מסודרת?
הופעת המציאות לא בצורה בחירית. כן, אני בכוונה משאיר את ההגדרה טיפה יותר רחבה, אלא כמה שטבוע בנו בלא בחירה.
אז למה החטא מוכרח? אם כאילו כמו שאתה רוצה, למלאכים נגיד אין בחירה, אז אין להם חטא.
כן, כי המלאכים הם לא חיים בעולם של בחירה, החטא מוכרח פה. יש טבע כזה, אבל זה לא טבע בתוך העולם, זה טבע בעולם אחר. יש כמה רמות של טבע, בוודאי. אבל בטבע של עולם המלאכים, פה מדברים על הטבע, הטבע מצד עצמו פה, אצלנו. גם אצלם הוא לא בא להסתכלות או הבחנה. אבל פה, בעולם הזה, כשמופיע הטבע כזה, שהוא כל כך עצמי שהוא לא בא להסתכלות בבחירה, אז הנגזרת של זה, זה גם שהחטא הוא מוכרח. כשהשם העלים את עצמו בעולם, התביע את עצמו בעולם, ונתן לאדם בחירה, בהכרח הוא יצר עולם חסר שהוא עלול לחטא. זה מה שכתוב פה. כאילו מה שהמדרש מדבר על זה, על חטא הארץ וחטא הלבנה, זה הכל רמזים לזה שנברא עולם שהוא בהכרח יחטא. כתוב פה. הרי החטא מוכרח מצד זה.
אבל זה לא מצד זה, זה מצד זה.
כי זה, איך?
זה לא מצד זה שאנו בחירה הפוך, מצד זה שהוא סופי ומוגבל.
ובסופי המוגבל הזה טבוע הטבע, זה סופי ומוגבל שטבועה בו האינסופיות. המלאכים והחיות הם לא יכולים לחטוא. לכן המלאכים לפעמים נקראים חיות הקודש. שני הקצוות של העולם הזה הם לא יכולים לחטוא. שניהם נוכחים פה בעולם, גם המלאכים אנחנו לא רואים אותם. החיות האלה לא נראות, והחיות האלה מאוד נראות. בסדר? הם שניהם גילו אותו דבר. הטבע טבוע בהם בצורה כל כך חריפה, עד שאין להם בחירה. אנחנו, משהו מורכב, שהטבע האינסופי טבוע בנו כטבע, הטבע העצמי שלנו, שמה שלנו, ומצד שני, יש לנו בחירה. בחירה לנכת נגד הטבע האינסופי שלנו. במציאות כזאת, מציאות כזאת של החיים, יש טבע עצמי, אבל יש להם בחירה, בסדר? שבה הם נדרשים לבחור להשלים את עצמם, פסקה ה', ו', סליחה, השתלמות, ולהוציא אל הפועל את הטבע שלהם על ידי הבחירה. אז כיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי החטא הוא מוכרח מצד זה, מצד שהטבע הוא לא בעל הסתכלות והבחנה, הוא לא בחירי, בסדר? והוא לא, אבל הוא לא נמצא בנו, וזה הקט שחסר לך, והוא לא נמצא בנו כמו המלאכים, הוא לא נמצא בנו, אלא הוא נמצא כטבע עצמי שלנו, שדורש מהבחירה להוציא אותו אל הפועל. אז בהכרח, תמיד זה טבע עצמי של יצורים בחירים. הטבע הקודש מופיע במלאכים בטבע כזה שאין מקום לבחירה, גם אצל החיות. אצלנו מופיע כטבע עצמי של יצור בעל בחירה. לכן אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. כי הטבע טבוע בו. הנה הוא אמר את זה בפסקה הקודמת, איך ישאף אל מה שאינו ביכולתו כלל. והשלמות המוסרית, שהיא שלמותם של החיים, כמה רחוקה היא מהאדם הבחירי, להגשימה בפועל, על אף שהיא תבועה בו בטבע העצמי שלה. למה היא תבועה בו בטבע העצמי? כי תשובה קדמה לעולם. היא הבסיס בכלל עוד לפני שכל העולם בכלל נברא. לא רק זה, היא יסוד העולם. היא מביאה לו את החיים. החיים האלה תבועים בו קודם כל כטבע עצמי בלתי בחירי, חזר וחנה, אבל טבע בחירי של ייצור בחירי. אז אין צדיק. בארץ השטור ולא יחטא. עכשיו, אם נבחר, אז מה האופציה? נהיה נזירים. לנזירות קורה כאן הרב ביטול עצם טבעיותם של החיים. ואם האופציה היא ביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, אם ננסה להתגבר על הפער הזה, על מוכרחות החטא, על ידי זה שנגיד, אוקיי, אם עצם טבעיותם של החיים היא גורמת, שאנחנו לא יודעים לעמוד בפער הזה ונכשלים, אין צדיק בארץ שאתה ולא יחטא, אז בואו נכחיד את החטא על ידי זה שנכחיד את עצם טבעיותם של החיים. לא נמשיך את עצם טבעיותם של החיים, כי זה מביא בעקבותיו חטא, כי הפער בין הטבע של החיים והבחירה שלהם, היא מייצרת בהכרח את התקלה הזו. ביטול עצם טבעיותם של החיים כדי לפתור את הדיסוננס הזה, את הבעיות, כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא יותר גדול. לפי הפסקה זה מאוד מובן, כי עצם טבעיותם של החיים, כי הטבעם העצמי של החיים, הוא מכיל את יסוד החיים בצורה הכי עמוקה, הכי יסודית, הכי מחוברת להשם.
אז למה בכלל יש דבר כזה נזיר? יש את האופציה הזאת.
שמה?
להיות נזיר.
פעמיים. פעמיים. פעם אחת, כי יש מקומות או שלבים או נקודתי, טקטית, שצריך את זה, כדי להתמודד מול יצר מאוד חזק, כדי לתת מענה למשהו מקומי. ביהדות זה מופיע כמשהו מקומי. זה ההבדל היסודי, לפחות ככה הרמב״ם מנסח את זה. אצלנו הנזירות לגיטימית כמשהו מקומי. יש יחידי סגולה שהם העלו את הטבע שלהם לרמות כאלה, שזה לא... זה לא נזירות כדי להיות נזיר, הוא לא, האוכל לא מדבר אליו. שימשון. לא משימשון, הוא צבי יהודה. צבי יהודה היה אוכל יותר קרוב אליהם, 82. וצבי יהודה כל השבוע היה אוכל קרקר וקוס תה, וגם זה כי הכריחו אותו. זאת אומרת, אדם יכול לטפס עם העולם הרוחני שלו למקומות כאלה שהוא, המזון שלו הוא אחר. לא בגלל שהוא מתנזר, אלא הוא... נכון, זה קדושי עליון, יש קדושי עליון כאלה.
יש נזירות שאנחנו מכירים מהתורה, שהתורה נתנה אותה, כי לא משהו שאני הכחתי את עצמי, אלא אם בן אדם...
הנזירות הזו מתכתבת עם החלק הראשון שדיברתי, על מקומי, לעולם הרואה סוכת סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מנהיה. זה מקומי. ואת זה מפתח בעיקר הרמב״ם, בייחוד אל מול הנזירות הנוצרית והסופית של האסלאם, אל מול המקום הזה שאתה מנסה לייצר, לטעון שאלה החיים. עם זה מתכתב המשפט, שנזירות כדרך חיים זה ביטול עצם טבעיותם של החיים. כן? החיים בצורתם הטבעית גם החיצונית הפיזית וגם הבחירית הם גילוי של העצמיות של הנשמה, של הטבעיות של העצמיות של הנשמה, קרי לגלות את הבורא במציאות כאן. לחבר את להשיב את הדברים אל המקור שלהם. שבת כאילו מתגלה קצת, מתגלה שאפשר כאילו לחיות את החיים גם בלי כל הזמן לייצר משהו בפיזיקה. שהחיים באמת זה לא הפיזיקה שלהם, זה השבת שלהם.
אבל העניין הוא שצריך להתכונן לקראת שבת.
זה רק לגבי האכילה. זה לא, זה באמת מה שצריך בשבת זה לשבות. שלשבות לא צריך כלום. כדי לאכול בשבת, כלומר לגלות את קדושת האכילה של שבת בשבת, צריך לתרוח בערב שבת. כי אם תכין את האוכל בשבת, אז אתה עוד פעם ששת ימי המעשה. אבל זה מתכוונן אל מול לספוג את קדושת האכילה של שבת. כדי שתהיה לך קדושת האכילה של שבת, אתה צריך לתרוח בערב שבת, כדי שלא תעבוד ותעשה בשבת, ואז שאתה אוכל, אוכל, דווקא אוכל, הנה בגוף, לא מתנזר בשבת. כפי שיטתם, הכי ההם מתאים, כמו ששובטים ממלאכה בשבת, גם להתנזר מהאכילה בשבת. אנחנו יש לנו רק יום כיפור. יום כיפור זה עולם עליון. כאילו להיות בעולם העליון. זה כאילו להיות רק בנשמה, רק בעולם האינסופי. בראש השנה אוכלים. זה לא נזיר, זה קדוש עליון ליום. זה להיות מה שעם ישראל, הוא צדיק יסוד עולם. תחבר לכנסת ישראל, לכן ביום הזה, כאילו הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, אומר את שם המפורש, זה מה שלמדנו אתמול בפרי צדיק, כי זה להיות במציאות העליונה. אבל עיקר המשימה שלנו זה להשיב את החיים שלנו כל הזמן פה, בתוך הפיזיקה של החיים, אל השם.
למה בשאר עצמות אתה לסגב את עצמך?
איך?
בשאר עצמות זה כן לסגב את עצמך.
מה פתאום? מה פתאום? נשמע כבודו, שיעורים שנתנו פה, מה פתאום? בגלל שאנחנו אבלים, אז אנחנו, המצווה היא לזעוק אל השם. ואת רבנן תקנו לנו גם לטענות עם זה, כי כשאתה מתענה אז זה תומך את המאמץ העיקרי שלך. המאמץ העיקרי שלך זה לזעוק אל השם, זה להתפלל. אין דבר כזה. רק יום כיפור זה דאורייתא. כל הצומות האחרים זה תקנה דרבנן שמלווה את המצווה דאורייתא שהיא לזעוק אל השם. כיוון שאנחנו מתקשים לזעוק אל השם כשאנחנו מפותמים ושותים את הטסטר צ'ויס פה של בני דוד, אז סוגרים את המטבחון. וסוגרים את המטבח, ואומרים, יאללה, בוא עכשיו תצעק אל השם. אז פתאום זה בא לך יותר בטוב, מה שנקרא. ברור שמי שחולם כל היום על העופות של צורי בסוף הצום, פיזית אולי הוא צם, סימן וי, אבל פשיט, לא עשה כלום. אין משום מצווה לסגף. מקומית, בספרים הקדושים, במקום מסוים, אומרים, שמה, אתה חולה, מחור למשהו מסוים. סגף את עצמך כדי להשתחרר מהנעילה הזאת. זה מקומי, זה כלי, זה טקטי, אפילו פחות מטקטי.
יציאה
מהתנקות. כן. וביטול. שייך לאוריינטציה האלוקית לקראת בריאה. כיוון שהולך להיברא עולם של העלם, עולם של בחירה, אז נבראת קודם השיבה. שיבת הדברים אל המקור היא קיימת במציאות לפני שהדברים קיימים בכלל. זה הבסיס של כל מה שכתוב. וזה הטבע היותר עמוק של הזה. כיוון שהטבע הזה הוא הטבע של הדברים שהשם רצה לברוא אותם, אז אתה לא יכול למעוך את החיים כדי לשוב בתשובה. אתה צריך להשיב אותם אל המקור שלהם במקום שבו הם נמצאים. כי צריך לשחרר אותם מהמוגבלות שלהם, לשחרר אותם מהמוגבלות שלהם, לחבר אותם לחופש העליון שלהם. זה עולם החירות שעוד רגע הוא ידבר עליו. חבר אותם לטבע העצמי האינסופי הפנימי שלהם, ולשחרר אותם מהמוגבלות שמלווה את היותם בעלי בחירה.
מה שאני מנסה להבין, אם יש קשר ישיר בין המושג הזה לבין המושג
המושג של בחירה. כאילו בעולם כאילו
יכול להיות שבו
אין בחירה,
בעולם
זה
חייב.
שם גם
שייך המושג לבחירה
או ש...
כן, של עולם. רק כיוון שהשם רוצה לברוא עולם, אז הוא ברא את התשובה. לכן זה גם נאמר, תשובה קדמה לעולם. אם לא היה עולם, אז לא הייתה תשובה, כי הכל כלול, הכל בלוע במקור. כיוון שהולך להיות עולם, או לא כיוון, אלא לפני שהולך להיות עולם, יש קודם תשובה. אבל מה לאפשר לחיים? לאפשר לחיים לחיות את השם, את השם, את האלוקי שבהם. אבל לחיים... במבנה הזה בהכרח יהיה חטא, כן.
התשובה זה לשים לב לחטא.
לא, התשובה היא להניע את החיים קודם כל, כל הזמן להתגלות, כל הזמן ולדעת שיהיו חטאים והם יתוקנו בתנועה, אבל העיקר זה לא לשוב מהחטא, העיקר זה להשיב את החיים, להמשיך אותם, בדיוק. זה הביטוי המשך שהרב ישמעון. אנחנו כאילו כדי לתקן לא חוזרים אחורה, אנחנו ממשיכים קדימה. אנחנו ממשיכים את החיים על פי הטבע העצמי המקורי שלהם. מה? שווים אל השם. שווים אל השם. זה ההמשכה הזאת שהרב רומז עליה כאן. דווקא עם המשך התגלותם. המשכה זה המשך כהמשך תנועה, בסדר? זה המשכת התגלותם על פי טבעם העצמי. טבעם העצמי זה התכונת השיבה אל השם. זה תכונתה של הנשמה. לשוב אל השם. להתדבק במקור שלה. למה זה התכונה? כי זה עוד לפני שנברא העולם שהוא רחוק מהשם בפועל, שהוא מוגבל, כבר עצמה הבלתי מוגבל אל המקור מומצא במציאות. כאילו השם קודם כל, אם נצייר את זה גשמית, אפס עבוד אזורי, השם קודם כל יצר את תכונת הנפש של השיבה אליו, של הצמאון הזה אליו, ואז הוא הלביש לו גוף. כן, עד הרמה הפרטית ממש, שבסוף זה מתלבש בגופות פרטיים. בתכונות נפשיות, וצמאון נשמתי, פרטי. וביטול עצם טבעיותם של החיים כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, זה עצמו החטא הכי גדול, ההחטאה הכי גדולה של כל התכלית. ההחטאה הכי גדולה. כי אתה במקום למלא את החיים בחסד האלוקי, למלא את החיים בטבע העצמי האמיתי שלהם, שזה האלוקי שבהם, האינסופי שבהם, אתה מועך את הכלי שאמור להכיל את הטבע הזה. נכון. על כן, התשובה היא מתקנת את הקלקול. מתקנת את הקלקול. כן, את הקלקול המקומי, הוא מחזירה את העולם ואת החיים למקורו. הנה, זה השיבה. מחזירה למקור. התשובה היא מתקנת את הקלקול, ואיך? היא מחזירה את העולם ואת החיים, היא לא כאילו מבטלת את טבעיותם, היא מחזירה אותם למקור. איך? דווקא בגילוי יסוד, סלש סוד, עצמיותם העליון, עולם החירות. לכן קוראים להשם אלוהים חיים, כאילו, שם השם אלוהים חיים, שהאינסופי, הוויה ברוך הוא, שמתגלה בכל הכוחות שבמציאות, זה אלוהים חיים. זאת אומרת, הוא עצמו נמצא בתוך החיים שלנו. זה להחזיר את החיים למקור. איך? על ידי גילוי יסוד עצמיותם העליון. הגילוי שעצמיותם העליונה זה שהשם נמצא בחיים, שהשם מתגלה בחיים שלנו. לשחרר את החיים מהפיזיקה שלהם, מהמוגבלות הפיזית שלהם, ולגלות את היסוד העצמי האינסופי שלהם. זה נקרא עולם החירות.
בעצם
התשובה
זה כאילו לגלות
שבעצם
החיים, כל
כולם
רק בשם
שיבה
אל השם? הם
מחוברים למקור, כן.
כאילו החיים, כל מציאות ארצית, כאילו אוכל,
הכל. כשאתה לא מבין את זה טוב, זה יכול להטריף אותך. אתה מבין זה נכון, אז אתה מבין שהשם מחיה אותך כל הזמן. השם מחיה אותך כל הזמן. אתה מחובר כל הזמן, אתה רק צריך, עכשיו אתה צריך עכשיו רק לחיות את זה, להבין את זה, לחוות את זה, לחיות את זה. נתנו לך פשוט, תרי"ג מצוות. אתה עושה את הרייג מצוות בכוונה שלמה, בשמחה, באהבה, אז אתה משיב את הכל אל המקור שלו. כי אתה חי אותו לפי רצון המקור, והמקור עכשיו מתגלה בדבר, והדבר מחובר לרצון השם העליון, זה וו א', שהרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי במקורו העליון, עכשיו הכל מחובר למקור שלו. לכן התשובה הכי טובה זה תרי"ג מצוות. אין כללי פרטיהם דוקטיהם, כאילו, מה לעשות, דתיים ציונים הם לא אוהבים את זה, הם מוכנים להיות בצבא, הם אוהבים כל מיני דברים, אבל באמת באמת, שולחן ערוך, ארבעה חלקים, זה התשובה הכי טובה. כאן גם נאמר הסוד למה. כי השולחן ערוך על ארבעת חלקה ופרטי פרטה, ועם הקף החיים, עם הבן אישך, עם הבית יוסף, הוא משיב כל פרט בחיים אל המקור שלו, הוא מחבר את הפרט הקטן אל הרצון המקורי שלו, הוא עושה את שיבת החיים אל מקורם. שיבת החיים אל מקורם. אנחנו לא אוהבים פרטים קטנים, אנחנו אוהבים כאילו דגלים, סימות, בלוריות, אנו באנו, כל מיני פטנטים כאלה, לא אוהבים פרטים קטנים. תרי"ג מצוות קלטיהם פרטיהם ודקדוקיהם, הם משיבים את החיים עד פרי פרטיהם הכי קטנים מחיי האישות, דרך השירותים, דרך האכילה, דרך הכל, דרך בן אדם לחברו, דרך הכל, משיבים את הדברים אל המקור, מקום שלו, אל הרצון העליון. התשובה, היא מתקן גם התשובה המידותית, גם המוסרית, גם המצוותית, גם המעשית, גם הרוחנית, היא מתקנת את הקלקול שעשינו כי החטא מוכרח, אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, אבל הוא מחזירה את העולם ואת החיים, לא ברוורס, טוב אז בוא נזדכה על החיים, אלא מחזירה את העולם ואת החיים למקורו, איך? דווקא בגילוי יסוד עצמיותם היותר העליון, עולם החירות, לגלות שהיסוד הכי עצמי, הכי עליון של הנשמה, זה האינסופי שבה, זה האלוקי שבה, זה החיבור שלה לרצון השם, וההתמסרות שלה לחיות את רצון השם במציאות, לכן קוראים לזה שם אלוהים חיים, זה לא או החיים או רצון השם, או החיים או התשובה, להפוך, התשובה עצמה היא מגלה מה התוכן העצמי העמוק של החיים, רצון השם. אנחנו בפרק ה, פסקה ו' אחת. לא יודע אם בספרים הלבנים יש אותה, יש? כוכבית. תשובה קדמה לעולם, ולפיכך היא יסוד העולם. כותרת שהיא גם סוג של תמצית להבנת הפסקה. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. אני קורא את כל הפסקה ברצף ואז חוזר. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה. ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וביטול עצם טבעיותם של החיים כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, אם ננסה לפתור את זה באופן הזה, זה עצמו החטא היותר גדול. שנאמר, וכיפר עליו, לא מחטאו, אלא מאשר חטא על הנפש, על ידי הצום. על כן, יש פתרון אחר. התשובה מתקנת את הקלקול, מחזירה את העולם ואת החיים למקורו, לא על ידי ביטול עצם טבעיותם של החיים, אלא דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון. עולם החירות. כאן כתוב שיסוד עצמיותם העליון של החיים זה עולם החירות. עולם החירות הוזכר כבר בפסקה ה', שמי שתקוע בדעה אחת, חולה במחלה באה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה, להעיר בעוצם חילה. פה נאמר דבר יותר מקיף, שהתשובה מתקנת את הקלקול והעולם דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון של החיים, שהוא עולם החירות, ועל שם כך מכנים שם השם אלוהים חיים דווקא. כן, פותחת הפסקה הזאת ציטוט, מקור מגמרא בפסחים שהיא מופיעה, זה האמירה שלה מופיעה גם בראשית רבה, זה שהתשובה קדמה לעולם. המושגים שהרגילים שלנו בדרך כלל קדמה לעולם, זה נתפס כקדימה כרונולוגית, כמשהו כאילו בסדר הזמנים, ככה אנחנו בדרך כלל מבינים את זה. אבל המשמעות כאן היא אחרת, היא לא יכולה להיות גם כרונולוגית, אבל האמירה כאן היא יותר אמירה מהותית, לכן היא דומה לפסקה של הפתיחה של פרק ו', שהיא לא עוסקת בזמן, אלא דווקא כאילו במקום. ממעמקים באה התשובה. המקור של התשובה בחיים שלנו, בנפש שלנו, זה מקום שמכונה מעמקים. מעומק גדול, אני מוסיף, כל כך כזה, שהנפש היחידית האישית שלנו על חטאיה, תכונותיה, אישיותה, צלחותיה, כישלונותיה, היא לגביו, היא לא חטיבה בפני עצמה. שימו לב למושג שחוזר גם בפסקה שלנו, אלא המשך. המשך כמו המשכה. אלא המשך, זרם, מהגדולה הווייתית הכללית. הרצון של התשובה, כפי שהוא מופיע אצלנו, הוא נוגע ברצון העולמי, זאת אומרת ברצון שמחיה את העולם, ולא סתם אלא במקורו העליון. מקורו העליון הזה, המעמקים האלה, זה מה שמקביל לקדמה לעולם, זה מה שקודם לעולם. זאת אומרת, הקדימה היא לא קדימה בזמן, היא גם לא קדימה במקום, נקרא לזה בלשון קצת ציורית, היא קדימה בהוויה, בהוויית החיים. לפני הנפש שלנו, לפני החטאים, לפני הכישלונות, לפני ההצלחות גם, יש מקום הרבה יותר עמוק, יש רובד לחיים הרבה הרבה יותר עליון, שזה התשובה. אסביר את זה במילים, שיקשרו את זה לנושא הפרק, ואז ניכנס לתוך הכתוב. אנחנו רגילים לחשוב על העולם באופן כזה שאדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. השם היה לפני העולם, ואז באיזה שלב הוא החליט לברוא עולם, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים גם בשיעורים אחרים, הוא ברא, ברא מלשון בר, הוא יצר עולם שהוא כאילו בר חוץ ממנו, נתן לו מציאות בפני עצמה, והעולם הזה קשור אליו, חי ממנו, מתחיה ממנו, אבל הוא כאילו יש לו בחירה חופשית, הוא בר מהשם, שם ברא אותו. בסדר? ברגע שיש עולם נברא, יש בחירה חופשית, אז יש גם זכויות ויש חטאים, טבעה של החיים המוגבלים וטבעה של הבחירה החופשית. כשאנחנו אומרים שהתשובה קדמה לעולם, אנחנו אומרים שעוד לפני שהשם ברא את העולם, הוא ברא את התשובה. בסדר? בעולם השם נעלם. כדי שיהיה עולם, השם צריך להעלים את עצמו כביכול. צריך לצמצם את הופעתו, כדי שיוכלו להיות נבראים שיש להם בחירה, כי אם השם מופיע בכל כוחו, כמו לדוגמה בעולם המלאכים, אז אין בחירה. למלאכים אין בחירה, למה? כי הנוכחות האלוקית במציאות חייהם היא כל כך מלאה, היא כל כך עוצמתית, היא כל כך כוללת, שלא יכול להיות בחירה חופשית. כדי שלנו תהיה בחירה חופשית, צריך להוציא אותנו בר כביכול מהעולם האלוקי. צריך להרחיק אותנו מהשם. בסדר? אבל לפני שהשם הרחיק אותנו, בסדר? לפני שהשם הרחיק אותנו ונתן לנו קיום כבני אדם בעלי בחירה, לפני שהשם בכלל ברא את העולם, זאת אומרת, ברא עולם חסר, תשובה קדמה לעולם. הוא ברא את התשובה. הוא ברא את הטבע, זה יהיה הנושא של הפסקה, את הטבע של המציאות לשוב אליו. זאת התשובה. התשובה הוא הטבע הפועם של המציאות לשוב תמיד למקור שלה. תשובה זה לא פתרון שלך על החטאים שלך, היא לא מושג של עולם החטא או הכפרה. תשובה זה כוח במציאות, זה למדנו כבר בסעיפים ג' ד' קצת בהי. בסעיפים א' ב' למדנו שהתשובה היא טבעית. בסעיפים ג' ד' וקצת בהי למדנו שהיא כוח דוחף במציאות, התפתחות, השתלמות וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אנחנו לומדים משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר סודי, הרבה יותר עמוק. התשובה זה המציאות הראשונה שהשם ברא. זה המציאות הראשונה שהשם ברא. זה הדחף המציאות לשוב למקור שלה. זה השם ברא לפני שהוא ברא בכלל מציאות. זה משמעות הביטוי, תשובה קדמה לעולם. לא בזמן, גם לא במקום, במהות, בהוויה. בסדר? כדי שהעולם לא יתקלה או יתרחק מהשם באופן, הוא קודם כל יסד את הטבע הזה שהכל שב למקור שלו, שהכל שב לשלמות, שהכל שואף להתחבר אל השם. מי שהיה בחתונה של לוגר ושמע מה דיברתי, אז זה מה שדיברתי. מי היה? שמעת? הבנת? יש הקלטות. אה? הנגינה ברקע. הם היו כל כך מבועלים שהם לא עיזו לנגן בין הברכות. בהתחלה. לא כל אתה צריך להבין ולא כל אומרים לך. בסדר? אנחנו אומרים, שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצליחה בגן עדן. כאילו גן עדן זה אצל הנוצרים בכלל, כי הם השם רחם עליהם. או לא, לא יודע. תלוי מה החליטו הרבנים, אני לא יודע. זה לא החלטות אצלנו. אבל הגן עדן שלהם זה באמת זה נוסטלגיה. זה כאילו, זה רצון לחזור לגן העדן האבוד. כאילו כל החיים הם נוסטלגיה של צער על איזה גן עדן שחמק לנו מהידיים, כי חטא קדמון אכל אותנו. אנחנו לא מחפשים לחזור לגן. אנחנו בונים את העדן. כמו שאנחנו אומרים ביאיך סוף, אנחנו בונים את העדן העתידי. לרב יש חלק שני באורות הקודש שהרב הנזיר קרא לו עדן העתיד. אנחנו בונים את העדן העתידי פה, כאן. זה ולכן מה שאנחנו מתכתבים איתו זה לא גן עדן. אנחנו אומרים שמח תשמח כמו ששמחת אז, אבל באמת הכל הוא בנוי על משהו שהוא קודם גם לגן עדן, משהו קודם בכלל אפילו לעולם. זה המושג של התשובה. תראו שהרב באופן עקבי הוא שולף את התשובה מלהיות תיקון לחטא הפרטי של האדם שנכשל, ומזהה אותו סעיפים ג' עד ה' ככוח הדוחף של התפתחות המציאות, וכאן הוא הלך צעד עוד יותר עמוק, ואמר כהוויית החיים שהשם ברא עוד לפני שהוא ברא את המציאות החסרה. זה המשפט הפתיחה, התשובה קדמה לעולם. עוד לפני שנברא העולם המצומצם, המוגבל, עם בחירתו וחטאיו, עוד לפני שנבראו הנבראים המוגבלים, השם ברא במציאות קודם כל לטבע, את הטבע שכל מה שיברא תמיד יהיה קשור אליו ותמיד ישוב אליו, ותמיד ישאף לחזור ולהתחבר למקור שלו. כן. במובן מסוים כן. כן. במובן מסוים כן. זה שהשם לא שם את זה ראשון, זה אומר שגם כשהנבראים יהיה להם בחירה, אבל תמיד הם נשארים מחוברים להשם. יותר מזה, גם כשהם מממשים את הבחירה שלהם באופן שלילי, תמיד הם מחוברים למקום. זה אתה מכיר את זה מהחיים, אתה גם אם תעשה את השטויות הכי גדולות, אתה תמיד ילד של אמא שלך. תמיד אמא תאהב אותך. אתה תמיד ילד של אמא שלך. לפעמים זה מעיק עליך, לפעמים זה משמח אותך, לפעמים זה תמיד אותו דבר. אמא שלך זה השכינה. בסדר? שכינה, המקור שלה באינסוף ברוך הוא. כן. זה לא משחק מחור, אבל זה כן הגדרת מציאות, שגם כשהשם נותן בחירה לנבראים, גם כשהשם מעלים את עצמו בעולם כדי שלנבראים תהיה בחירה, אבל הוא לא יתנתק מהם, הוא תמיד מחובר להם, תמיד מחיה אותם, ותמיד תכונת החיים שלהם לשוב למקור שלהם. כן. זה המשמעות שתשובה קדמה לעולם. תשובה קדמה להיעלם. טבע השיבה אל המקור קודם, מקורי יותר. זה הכוונה קודם. מקורי יותר, שורשי יותר, טבעי יותר לחיים מההיעלמות שהשם נעלם בנבראים ונתן להם עכשיו את הבחירה. הבחירה זה תכונה שלנו, זה טבע שלנו, יש לנו טבע יותר עמוק. תשובה, לשוב למקור. להתחבר למקור שלנו, גם אם הבחירה שלנו נוכל לכל מיני פינות. לכן אמרתי, זה לא קדימה כרונולוגית, זה קדימה מהותית, זה קדימה בהוויית החיים. מהו טבע החיים היותר יסודי שלנו? בסדר? מה טבע החיים היותר שורשי שלנו? אם הייתם מבינים את עומק החידוש הזה, הייתם עולים על השולחנות וקופצים פה. כי זה היסוד של כל מה שאנחנו רואים, שאין ייאוש, ותמיד יש תיקון, ושלא משנה מה עברת, מה חווית, מה נכשלת, מה נפלת, לא בגלל שמישהו נתן לך איזו סיסמה פסיכולוגית, אלא כי זה טבע המציאות. זה טבע החיים, זה מהות החיים. שהם חיים מהשם ושווים אליו כל הזמן. ולכן הרב מוסיף משפט, ולפיכך היא, מי זה היא?
התשובה
היא יסוד העולם. היסוד זה הצינור שמביא את החיים לעולם. יש המון מדרגות רוחניות מאוד 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 עליונות. יסוד העולם זה גם יסוד במובן של, כמו יסוד של בניין, על מה העולם יושב, אבל יותר עמוק זה מתכוון לומר מאיפה העולם מקבל את החיים שלו. זה יסוד. לפיכך יסוד העולם, היא הצינור, היא המדרגה, היא הקומת חיים שממנה העולם מקבל את החיים שלו. אפשר? אבל זה אומר יותר, שם זה עומד במובן שזה יסוד, פה זה משם אתה מקבל את החיים שלך. זה המילה, לשם המילה יסוד מכוונת תמיד. שזה יסוד העולם, זה הצינור שדרכו אתה מקבל את החיים שלך. באחת הפסקאות בהמשך הרב יקרא לזה, התשובה היא חידוש החיים. יש מעט מאוד פסקאות באורות התשובה שהרב כאילו אומר, התשובה היא, כאילו, כאילו מגדיר אותה. הרב גם כשהוא מגדיר, הוא לא מגדיר. בסדר? עליו שיש מילון הראייה, שזה הכל הגדרות בתוך הרב עצמו. בסדר? אבל יש לו, מספיע, התשובה היא חידוש החיים, ככה. זה מה שהחיים, בגלל שתבועה בהם, הדחיפה המתמדת, לשוב אל השם, לשוב למקור, הם כל הזמן מתחדשים.
מביא את כולם לעשות את כל מה שהם עושים, גם
תלה? נכון, ג' נכון. ג' וד' אמרו את זה מפורשות. מה שהוספת עם הרע, זה לא כתוב פה, אבל זה כתוב במקומות אחרים. כן. 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 כי הוא חייב להתפתח, הוא חייב להתחדש, הוא חייב לחיות, הוא חייב להביא מהמקור עומק יותר גדול ממה שעכשיו. והעומק הזה באמת שהתשובה קודמת בו לכל המציאות, זה מה שקראתי מבב א', זה עומק גדול כזה שהנפש היחידית האישית היא לא קיימת שם באופן עצמי. זה עומק כל כך גדול שעוד אין פרטיות שם בכלל, עוד אין נפשות פרטיות. זה מקורח מהמעמקים האלה באה התשובה, מהמעמקים האלה באה כוח החיים שמכוחו אנחנו חיים ומחוברים לחיים שבאים מהשם. הרצון של התשובה שלנו נוגע ברצון העולמי במקורו העליון. זה זרם כביר של שטף חיים רצוניים. כיוון שהוא פונה לאיטיב, מיד נחלים שוטפים בכל מלוא היש, נלמד את הפסקה הזאת עוד. כן. מי אמר? אה? לא נכון, נדב אסרה. ציטט חלקית כדי להסתדר עם השאלה שלו. בצלאל שאל את אותה שאלה רק בוורסיה אחרת, כאילו יאנו, הוא אמר המשחק מחור, אתה אומר אפשר לברוח מזה, אפשר לברוח מזה כי אנחנו חיים מהשם, כי אפשר לברוח מהשם, יונה נורא רצה. לא הלך לו. הרב חנני כתב על זה ספר. אני, קודם כל אני מתכתב עם הנחת היסוד שלך. אמרת, התשובה זה ישיבה לעצמיות. אני לא מכיר מקור כזה. אני מכיר מקור שאומר פה באות התשובה, שהתשובה היא שיבה אל המקוריות. זה כתוב בתתווה ויוד. אבל זה כתוב בתור ניסוח, בתוך ניסוח יותר מורכב. זה תת סעיף. זאת אומרת, כיוון, נגיד אותו ככה, כיוון שהתשובה קדמה לעולם, וכיוון שטבע החיים הזה טבע השם בכל המציאות, בעם ישראל, ומתוך זה בתוך נשמה פרטית, אז גם באמת מה שנדרש מהנשמה זה לשוב לעצמיות שלה, כי בעצמיות שלה נמצא הטבע הזה שבו אנחנו עוסקים מה? טבע התשובה שקדמה לעולם. ולכן שמה במקור אין מקום לעצמיות, כי זה הרבה הרבה יותר גדול מהעצמיות שלנו, כי העצמיות שלנו בסוף גם היא מוגבלת. ואם התשובה הייתה קשורה, היא רק הייתה שיבה לעצמיות שלנו, אז היא הייתה גם תקועה במוגבלות שלנו. לכן הרב מקפיד לומר שבאמת יסודה של התשובה ביסודה, התשובה קדמה לעולם. היא גדולה לאין ערוך מכל נשמה פרטית, אפילו מנשמת ישראל, היא גדולה מכל איזה... היא הדבר הראשון שנמצא במציאות בכלל. לא, ומתוך זה היא גם התהליך שעובר על כל אחד ואחד, הפוך. התהליך שעובר על כל אחד ואחד, הוא פוגש אותו במי מדמנה, הוא פוגש אותו בעוד, הוא פוגש אותו אצל פושעים, הוא פוגש אותו באלף ואחד, וגם במקומות הכי, את החלקאים והנדכאים, דווקא בגלל שביסודו הוא לא פרטי, אלא הוא כל כך עמוק, הוא כל כך יסודי, הוא כל כך בסיסי, שהוא יפרוץ בחיים באיזשהו מקום, הוא חייב לפרוץ. זה כבר נגזרות שלנו. תשובה קדמה לעולם, ולפיכך היא יסוד העולם. עכשיו הרב מרחיב. כיוון שהתשובה היא יסוד העולם, שלמותם של החיים, החיים באמת יופיעו בצורה שלמה, היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. היא דווקא תהיה כאשר היא מושגת על ידי, לא שאנחנו נלחמים נגד החיים, או כדי להגיע לשלמות החיים אנחנו נלחמים דרך טבע עצמי, אלא על ידי שממשיכים, זה עכשיו הטקסט הפשוט, ממשיכים לגלות את הטבע העצמי שלהם. אבל באמת הרב אומר פה יותר מזה, המילה המשך כאן היא מלשון המשכה. היא על ידי שאנחנו עושים המשכה של הטבע העצמי של החיים. המשכה זה כמו נחל. יש מושג כזה גם בטהרה, במקוואות, שרוצים לטהר מים שאובים, אז עושים להם המשכה. מזרימים אותם על האדמה, וזה מחזיר אותם לטבע המקורי שלהם, שהם כבר לא נחשבים מים שאובים. איך? באמת במקור זה השם עושה את זה, אבל אנחנו עושים את זה. שלמותם של החיים תהיה, דווקא אם נמשיך אותם, נמשיך את ההתגלות שלהם, נמשוך מהמקור את ההתגלות שלהם דווקא על פי טבעם העצמי שהשם שם בהם. בהמשך יתברר שטבעם העצמי הזה קשור מאוד לתשובה. זאת אומרת, כאשר תהליך של תשובה הוא נלחם נגד הנפש של האדם, נגד החיים שלו, הוא כופה אותו למשהו שהוא לא בא מתוך הטבע העצמי שלו, אז משהו לקוי, משהו לא שלם. שלמות שמושגת לא על ידי שאתה ממשיך לגלות את הטבע העצמי של הנשמה, על ידי זה שאתה ממשיך את הנשמה, נקרא לזה ככה, אז משהו לקוי אז זה לא שלמות. במובן צריך להדגיש שהטבע העצמי פה זה לא הרבדים הרדודים של האישיות, אלא הרובד היותר עמוק של הנשמה. זה הרצון שלה לטהרה, לקדושה, לאמת, למשמעות, התשובה.
ההתגלותם פה זה מדובר פה על התגלותם
של החיים.
של החיים,
של החיים. דווקא עם המשך, המשכת התגלותם של החיים, ועל פי טבעם העצמי. ועכשיו הרב מסביר, אתה מפתח את העניין העצמי הזה. כיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, לא בחירי, אז הרי החטא הוא מוכרח מצד זה. ובאמת אנחנו מכירים את זה בחז"ל, אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. לא שמו בנו את הטבע העצמי הזה באופן בחירי. הוא הרבה יותר גדול, הטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הוא מציאות חיים. אם כן, הרי החטא מוכרח, מצד אחד זה טבע מאוד עמוק שלנו, מצד שני, הרי החטא מוכרח ומצד זה, באמת מצינו את חז"ל אומרים, שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כי אם יש מציאות כזאת, זה לא הטבע כמו שאנחנו מכירים אותו פה, זה העולם העליון, זה עולם המלאכים. אז מה האופציה לכן? איך?
טבע במובן של מערכת חוקים מסודרת?
הופעת המציאות לא בצורה בחירית. כן, אני בכוונה משאיר את ההגדרה טיפה יותר רחבה, טיפה יותר רחבה, אלא כמה שטבוע בנו בלא בחירה.
למה החטא מוכרח? אם כאילו כמו שאתה רוצה, למלאכים נגיד אין בחירה, אז אין להם חטא.
כן, כי המלאכים הם לא חיים בעולם של בחירה, החטא מוכרח פה. יש טבע, יש טבע כזה, אבל זה לא טבע בתוך העולם, זה טבע בעולם אחר. יש כמה רמות של טבע, ודאי. אבל בטבע של עולם המלאכים, פה מדברים על הטבע, הטבע מצד עצמו פה, אצלנו. גם אצלם הוא לא בא להסתכלות או הבחנה. אבל פה, בעולם הזה, כשמופיע הטבע כזה, שהוא כל כך עצמי שהוא לא בא להסתכלות בבחירה, אז הנגזרת של זה, זה גם שהחטא הוא מוכרח. כשהשם העלים את עצמו בעולם, התביע את עצמו בעולם, ונתן לאדם בחירה, בהכרח הוא יצר עולם חסר שהוא עלול לחטא. זה מה שכתוב פה. כאילו, מה שהמדרש מדבר על זה, על חטא הארץ וחטא הלבנה, זה הכל רמזים לזה שנברא עולם שהוא בהכרח יחטא. כתוב פה. הרי החטא מוכרח מצד זה.
זה לא מצד זה, זה מצד שלו.
איך?
זה לא מצד זה שהם
בחירה
הפוך, מצד זה שהוא
סופי מוגבל. ובסופי המוגבל הזה טבוע, טבוע הטבע, זה סופי ומוגבל שטבועה בו האינסופיות. המלאכים והחיות הם לא יכולים לחטוא. לכן המלאכים לפעמים נקראים חיות הקודש. שני הקצוות של העולם הזה הם לא יכולים לחטוא. הם שניהם נוכחים פה בעולם, גם המלאכים, אנחנו לא רואים אותם. החיות האלה לא נראות והחיות האלה מאוד נראות. בסדר? הם שניהם גילו אותו דבר. הטבע טבוע בהם בצורה כל כך חריפה עד שאין להם בחירה. אנחנו, משהו מורכב, שהטבע האינסופי טבוע בנו כטבע, הטבע העצמי שלנו, שמה שלנו, ומצד שני יש לנו בחירה, בחירה לנכת נגד הטבע האינסופי שלנו. במציאות כזאת, מציאות כזאת של החיים יש טבע עצמי, אבל יש להם בחירה. בסדר? שבה הם נדרשים לבחור להשלים את עצמם, פסקה ה' ו' סליחה, השתלמות, ולהוציא אל הפועל את הטבע שלהם על ידי הבחירה. אז כיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי החטא הוא מוכרח מצד זה, מצד שהטבע הוא לא בעל הסתכלות והבחנה, הוא לא בחירי. בסדר? והוא לא, אבל הוא לא נמצא בנו, וזה הקט שחסר לך, והוא לא נמצא בנו כמו המלאכים. הוא לא נמצא בנו, אלא הוא נמצא כטבע עצמי שלנו, שדורש מהבחירה להוציא אותו אל הפועל. אז בהכרח, תמיד זה טבע עצמי של יצורים בחירים. הטבע הקודש מופיע במלאכים בטבע כזה, שאין מקום לבחירה, גם אצל החיות. אצלנו מופיע כטבע עצמי של ייצור בעל בחירה. לכן אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. כי הטבע טבוע בו. הנה, הוא אמר את זה בפסקה הקודמת. איך ישאף אל מה שאינו ביכולתו כלל? והשלמות המוסרית, שהיא שלמותם של החיים, כמה רחוקה היא מהאדם הבחירי, להגשימה בפועל, על אף שהיא טבועה בו, בטבע עצמי שלו. למה היא תבואה בטבע עצמי? כי תשובה קדמה לעולם. היא הבסיס בכלל עוד לפני שכל העולם בכלל נברא. לא רק זה, היא יסוד העולם. היא מביאה לו את החיים. החיים האלה תבואים בו קודם כל כטבע עצמי בלתי בחירי, חזר וחנה, אבל טבע בחירי של ייצור בחירי. אז אין צדיק דיברת אשתו ולא יחטא. עכשיו, אם נבחה, אז מה האופציה? נהיה נזירים. לנזירות קורה כאן הרב ביטול עצם טבעיותם של החיים. ואם האופציה היא ביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, אם ננסה להתגבר על הפער הזה, על מוכרחות החטא, על ידי זה שנגיד, אוקיי, אם עצם טבעיותם של החיים היא גורמת, שאנחנו לא יודעים לעמוד בפער הזה ונכשלים, אין צדיק בארץ שהטוב לא יחטא, אז בואו נכחיד את החטא, על ידי זה שנכחיד את עצם טבעיותם של החיים. לא נמשיך את עצם טבעיותם של החיים, כי זה מביא בעקבותיו חטא, כי הפער בין הטבע של החיים והבחירה שלהם, היא מייצרת בהכרח את התקלה הזו. ביטול עצם טבעיותם של החיים כדי לפתור את הדיסוננס הזה, את הבעיות, כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא היותר גדול. לפי הפסקה זה מאוד מובן, כי עצם טבעיותם של החיים, כי הטבעם העצמי של החיים, הוא מכיל את יסוד החיים בצורה הכי עמוקה, הכי יסודית, הכי מחוברת להשם.
אז למה בכלל יש דבר כזה נזיר? יש את האופציה הזאת.
של מה?
להיות נזיר.
פעמיים. פעמיים. פעם אחת, כי יש מקומות או שלבים או נקודתית, טקטית, שצריך את זה, כדי להתמודד מול יצר מאוד חזק, כדי לתת מענה למשהו מקומי. ביהדות זה מופיע כמשהו מקומי. זה ההבדל היסודי, לפחות ככה הרמב״ם מנסח את זה. אצלנו נזירות לגיטימית כמשהו מקומי. יש יחידי סגולה שהם העלו את הטבע שלהם לרמות כאלה, שזה לא נזירות כדי להיות נזיר. האוכל לא מדבר אליו. לא משימשון, הוא צבי יהודה. צבי יהודה היה אוכל יותר קרוב אליהם, 82, אחי. בצבי יהודה כל השבוע היה אוכל קרקר וקוס תה, וגם זה כי הכריחו אותו. זאת אומרת, אדם יכול לטפס עם העולם הרוחני שלו למקומות כאלה שהוא, המזון שלו הוא אחר. לא בגלל שהוא מתנזר, אלא הוא
בן... נכון,
זה קדושי עליון. יש קדושי עליון כאלה.
יש נזירות שאנחנו
מכירים
מהתורה, שהתורה נתנה אותה, כי לא משהו שאני חכה.
הנזירות הזו מתכתבת עם החלק הראשון שדיברתי על מקומי, לעולם הרואה סוכת סוטה בקלקולה יזיר עצמו מנהיה, זה מקומי, ואת זה מפתח בעיקר הרמב״ם, בייחוד אל מול הנזירות הנוצרית והסופית של האסלאם, אל מול המקום הזה שאתה מנסה לייצר, לטעון שאלה החיים. עם זה מתכתב המשפט שנזירות כדרך חיים זה ביטול עצם טבעיותם של החיים. החיים בצורתם הטבעית, גם החיצונית הפיזית וגם הבחירית, הם גילוי של העצמיות של הנשמה, של הטבעיות של העצמיות של הנשמה, קרי לגלות את הבורא במציאות כאן, לחבר את להשיב את הדברים אל המקור שלהם. שבת כאילו מתגלה קצת, מתגלה שאפשר כאילו לחיות את החיים גם בלי כל הזמן לייצר משהו בפיזיקה. שהחיים באמת זה לא הפיזיקה שלהם, זה השבת שלהם.
אבל העניין שצריך להתכונן לקראת שבת,
מי שטרח בשבת, זה רק לגבי האכילה. זה לא זה. באמת מה שצריך בשבת זה לשבות. שלשבות לא צריך כלום. כדי לאכול בשבת, כלומר לגלות את קדושת האכילה של בשבת, צריך לתרוח בערב שבת. כי אם תכין את האוכל בשבת, אז אתה עוד פעם ששת ימי המעשה. אבל זה מתכוונן אל מול לספוג את קדושת האכילה של שבת. כדי שתהיה לך קדושת האכילה של שבת, אתה צריך לתרוח בערב שבת, כדי שלא תעבוד ותעשה בשבת, ואז שאתה אוכל, אוכל, דווקא אוכל, הנה בגוף, לא מתנזר בשבת. לפי שיטתם, הכי היה מתאים, כמו ששובתים ממלאכה בשבת, גם להתנזר מהאכילה בשבת. אנחנו יש לנו רק יום כיפור. יום כיפור זה עולם עליון. כאילו להיות בעולם העליון. זה כאילו להיות רק בנשמה, רק בעולם האינסופי. בראש השנה אוכלים. זה לא נזיר, זה קדוש עליון ליום. זה להיות מה שעם ישראל, הוא צדיק יסוד עולם. תחבר לכנסת ישראל, לכן ביום הזה, כאילו הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, אומר את שם המפורש, זה מה שלמדנו אתמול בפרי צדיק, כי זה להיות במציאות העליונה. אבל עיקר המשימה שלנו זה להשיב את החיים שלנו כל הזמן פה, בתוך הפיזיקה של החיים, אל השם.
איך למה בשאר הצומות אתה
לסגף
את עצמך?
איך?
בשאר הצומות זה כן
לסגף
את עצמך.
מה פתאום? מה פתאום? נשמע כבודו שיעורים שנתנו פה, מה פתאום? בגלל שאנחנו אבלים, אז אנחנו... זה, המצווה היא לזעוק אל השם. ואת רבנה, תקנו לנו גם לטענות עם זה, כי כשאתה מתענה, אז זה תומך את המאמץ העיקרי שלך. המאמץ העיקרי שלך זה לזעוק אל השם, זה להתפלל. אין דבר כזה. רק יום כיפור זה דאורייתא. כל הצומות האחרים... זה תקנה דה רבנן שמלווה את המצווה דאורייתא שהיא לזעוק אל השם. כיוון שאנחנו מתקשים לזעוק אל השם כשאנחנו מפותמים ושותים את הטסטר צ'ויס פה של בני דוד, אז סוגרים את המטבחון וסוגרים את המטבח ואומרים יאללה, בוא עכשיו תצעק אל השם. אז פתאום זה בא לך יותר בטוב, מה שנקרא. ברור שמי שחולם כל היום על העופות של צורי בסוף הצום, פיזית אולי הוא צם, סימן וי, אבל פשיט, לא עשה כלום. אין משום מצווה לסגף. מקומית, בספרים הקדושים, במקום מסוים, אומרים, שמע, אתה חולה, מחור למשהו מסוים, סגף את עצמך כדי להשתחרר מהנעילה הזאת. זה מקומי, זה כלי, זה טקטי, אפילו פחות מטקטי.
יציאה
וביטול. שייך לאוריינטציה האלוקית לקראת בריאה. כיוון שהולך להיברא עולם של העלם, עולם של בחירה, אז נבראת קודם השיבה. שיבת הדברים אל המקור היא קיימת במציאות לפני שהדברים קיימים בכלל. זה הבסיס של כל מה שכתוב. וזה הטבע היותר עמוק של הזה. כיוון שהטבע הזה הוא הטבע של הדברים ש... שהשם רצה לברוא אותם, אז אתה לא יכול למעוך את החיים כדי לשוב בתשובה. אתה צריך להשיב אותם אל המקור שלהם במקום שבו הם נמצאים. כי צריך לשחרר אותם מהמוגבלות שלהם, לשחרר אותם מהמוגבלות שלהם ולחבר אותם לחופש העליון שלהם. זה עולם החירות שעוד רגע הוא ידבר עליו. חבר אותם לטבע העצמי האינסופי הפנימי שלהם ולשחרר אותם מהמוגבלות שמלווה את היותם בעלי בחירה. כן, של עולם. רק כיוון שהשם רוצה לברוא עולם, אז הוא ברא את התשובה. לכן זה גם נאמר, תשובה קדמה לעולם. אם לא היה עולם, אז לא הייתה תשובה, כי הכל כלול, הכל בלוע במקור. כיוון שהולך להיות עולם, או לא כיוון, אלא לפני שהולך להיות עולם, יש קודם תשובה. אבל מה לאפשר לחיים? לאפשר לחיים לחיות את השם, את השם, את האלוקי שבהם. אבל לחיים. במבנה הזה בהכרח יהיה חטא, כן.
התשובה זה לשים לב לחטא.
לא, התשובה היא להניע את החיים קודם כל, כל הזמן להתגלות, כל הזמן ולדעת שיהיו חטאים והם יתוקנו בתנועה, אבל העיקר זה לא ללשוב מהחטא, העיקר זה להשיב את החיים, להמשיך אותם, בדיוק. זה הביטוי המשך שהרב ישמעון. אנחנו כאילו כדי לתקן לא חוזרים אחורה, אנחנו ממשיכים קדימה. אנחנו ממשיכים את החיים על פי הטבע העצמי המקורי שלהם. מה? שווים אל השם. שווים אל השם. זה ההמשכה הזאת שהרב רומז אליה כאן. דווקא עם המשך התגלותם, המשכה זה המשך כהמשך תנועה, בסדר? זה המשכת התגלותם על פי טבעם העצמי. טבעם העצמי זה התכונת השיבה אל השם. זה תכונתה של הנשמה. לשוב אל השם. להתדבק במקור שלה. למה זה התכונה? כי זה עוד לפני שנברא העולם שהוא רחוק מהשם בפועל, שהוא מוגבל, כבר עצמה הבלתי מוגבל אל המקור נמצא במציאות. כאילו השם קודם כל, אם נצייר את זה גשמית, אפס עבוד אזורי, השם קודם כל יצר את תכונת הנפש של השיבה אליו, של הצימאון הזה אליו, ואז הוא הלביש לו גוף. כן, עד הרמה הפרטית ממש, שבסוף זה מתלבש בגופות פרטיים. בתכונות נפשיות וצמאון נשמתי פרטי. וביטול עצם טבעיותם של החיים כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, זה עצמו החטא הכי גדול, ההחטאה הכי גדולה של כל התכלית. ההחטאה הכי גדולה. כי אתה במקום למלא את החיים בחסד האלוקי, למלא את החיים בטבע העצמי האמיתי שלהם, שזה האלוקי שבהם, האינסופי שבהם, אתה מועך את הכלי שאמור להכיל את הטבע הזה. נכון. על כן, התשובה היא מקלקלת, מתקנת את הקלקול. מתקנת את הקלקול. כן, את הקלקול המקומי, אבל מחזירה את העולם ואת החיים למקורו. הנה, זה השיבה. מחזירה למקור. התשובה היא מתקנת את הקלקול, ואיך? היא מחזירה את העולם ואת החיים, היא לא כאילו מבטלת את טבעיותם, היא מחזירה אותם למקור. איך? דווקא בגילוי יסוד, סלש סוד, עצמיותם העליון, עולם החירות. לכן קוראים להשם אלוהים חיים, כאילו, שם השם אלוהים חיים, שהאינסופי, הוויה ברוך הוא, שמתגלה בכל הכוחות שבמציאות, זה אלוהים חיים. זאת אומרת, הוא עצמו נמצא בתוך החיים שלנו. וזה להחזיר את החיים למקור, איך? על ידי גילוי יסוד עצמיותם העליון. הגילוי שעצמיותם העליונה זה שהשם נמצא בחיים, שהשם מתגלה בחיים שלנו. לשחרר את החיים מהפיזיקה שלהם, מהמוגבלות הפיזית שלהם, ולגלות את היסוד העצמי האינסופי שלהם. זה נקרא עולם החירות. הם מחוברים למקור, כן.
כאילו החיים, כל מציאות ארצית, כאילו אוכל,
הכל,
כל דבר,
כן, כן, כן. כן, כשאתה לא מבין את זה טוב, זה יכול להטריף אותך. כשאתה מבין את זה נכון, אז אתה מבין שהשם מחיה אותך כל הזמן. השם מחיה אותך כל הזמן. אתה מחובר כל הזמן, אתה רק צריך, עכשיו אתה רק, אתה צריך עכשיו רק לחיות את זה, להבין את זה, לחוות את זה, לחיות את זה. אני אומר לך פשוט, תרי"ג מצוות. אתה עושה את הרי"ג מצוות בכוונה שלמה, בשמחה, באהבה, אז אתה משיב את הכל אל המקור שלו. כי אתה חי אותו לפי רצון המקור, והמקור עכשיו מתגלה בדבר, והדבר מחובר לרצון השם העליון, זה וו א', שהרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי במקורו העליון. עכשיו הכל מחובר למקור שלו. לכן התשובה הכי טובה זה את הרי"ג מצוות. אין כללי פרטיהם דוקטיהם, כאילו... מה לעשות, דתיים ציונים הם לא אוהבים את זה, הם מוכנים להיות בצבא, הם אוהבים כל מיני דברים, אבל באמת, באמת, שולחן ערוך, ארבעה חלקים, זו התשובה הכי טובה. כאן גם נאמר הסוד למה, כי השולחן ערוך על ארבעת חלקה ופרטי פרטה, ועם הקף החיים, עם הבן אישחה, עם הבית יוסף, הוא משיב כל פרט בחיים אל המקור שלו, הוא מחבר את הפרט הקטן אל הרצון המקורי שלו, הוא עושה את שיבת החיים אל מקורם. שיבת החיים אל מקורם. אנחנו לא אוהבים פרטים קטנים, אנחנו אוהבים כאילו דגלים, סימות, בלוריות. אנו באנו, כל מיני פטנטים כאלה, לא אוהבים פרטים קטנים. תרי"ג מצוות קלטיהם, פרטיהם ודקדוקיהם, הם משיבים את החיים עד פרי פרטיהם הכי קטנים מחיי האישות, דרך השירותים, דרך האכילה, דרך הכל, דרך בן אדם לחברו, דרך הכל. משיבים את הדברים אל המקור, מקור שלנו. אל הרצון העליון. התשובה היא מתקנת, גם התשובה המידותית, גם המוסרית, גם המצוותית, גם המעשית, גם הרוחנית, היא מתקנת את הקלקול שעשינו כי החטא מוכרח, אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, אבל הוא מחזירה את העולם ואת החיים, לא ברוורס, טוב אז בוא נזדכה על החיים, אלא מחזירה את העולם ואת החיים למקורו, איך? דווקא בגילוי יסוד עצמיותם היותר העליון, עולם החירות. לגלות שהיסוד הכי עצמי, הכי עליון של הנשמה, זה האינסופי שבה, זה האלוקי שבה, זה החיבור שלה לרצון השם. וההתמסרות שלה לחיות את רצון השם במציאות. לכן קוראים לזה שם אלוהים חיים. זה לא או החיים או רצון השם, או החיים או התשובה. זה הפוך, התשובה עצמה היא מגלה מה התוכן העצמי העמוק של החיים? רצון השם.